אנחנו בפרק כ"ב פסוק, מה אתה אומר? מה פתאום? מה? לא קראנו את פסוק כ"ז? לא אומרים את פסוק כ"ח, כן בבקשה. אתה רוצה לחזור לשאול שאלה על פסוק כ"ז, בבקשה, דבר נא.
אז אמרנו שזה מותר לגויים לעבוד את השם בכל צורה זרה.
אין, כלומר, אתה שואל האם מותר לגוי לעבוד עבודה זרה? תשובה אסור. תשובה שנייה, מותר, ואני אסביר למה הכוונה. יש מה שנקרא מושג של תינוק שנשבע בין הגויים. אפשר להרחיב אותו גם על אומות העולם. כלומר, מתי אדם נתבע על משהו? כאשר הוא יודע את איסורו. במילים אחרות, לפי ההלכה, ברגע שאנחנו כובשים או שולטים על אומה כלשהי, אנחנו כופים עליהם שבע מצוות בני נוח, ובכלל זה איסור עבודה זרה. ויש לנו כלל בהלכה מאוד מעניין, דיון לגבי אומר מותר. מה זה אומר מותר? יש למשל בהלכה, אדם שרוצח, באים אליו בטענות, הוא אומר, לא, אני לא ידעתי שאסור לרצוח, חשבתי שזה מותר. האם האדם הזה נחשב שוגג או מזיד? נחשב למזיד. לא נכון. זה תלוי אם הוא יהודי או גוי. לפי ההלכה, יהודי שיטען דבר כזה יהיה פטור. לא ידעתי שאסור לרצוח. לא ידעתי. אף אחד לא אמר לי, לא כלום. חשבתי שזה מותר. אומר מותר, פטור הוא. כך אומרת ההלכה. אבל בגויים, אומר מותר, חייב. עכשיו, הרמב״ם, כשהוא כותב את ההלכה הזאת, מביא לזה שתי דוגמאות. דוגמה לגוי שאמר שהוא חשב שמותר לרצוח, שנחשב למזיד, וגוי שחשב שמותר לגלות עריות שנחשב למזיד. והרמב״ם לא מביא את הדוגמה של גוי שאומר, חשבתי שמותר לעבוד עבודה זרה. זה מעניין, הרמב״ם מביא שתי דוגמאות, והדוגמה השלישית המתבקשת לא הובאה על ידו. מה שקצת נותן לי מקום לחשוב, מה שאני אומר. אבל צריך לחפש מה המקור של הרמב״ם בגמרא. זה עוד לא מצאתי, אבל על כל פנים רואים הנוסח של דברי הרמב״ם הוא מאוד בולט. שמעולם לא מצאנו שבאנו בטענה אל הגויים על זה שהם עובדים עבודה זרה. למשל רבינו בחיי על התורה בפרשת וילך, על הפסוק וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. אז מה זה אומר? מה זה אלוהי נחר הארץ? אלוהים שהם נוחרים בארץ. לכן הוא אומר, התורה הקפידה שלא יעבדו עבודה זרה בארץ ישראל, ומעולם לא מצאנו בדברי הנביאים שיבואו בטענות אל אומות העולם על זה שהם עובדים עבודה זרה. כך כותב רבינו בחיי. מעניין שיש בכל זאת מקום אחד בתנ״ך שלכאורה סותר את זה. יש מקום אחד בתנ״ך שבו אנחנו רואים שכן באים בטענות אל גוי על זה שהוא עבד עבודה זרה. מהו המקום? בסדר, אני יודע שרוצה לשאול שאלה, ואני באמצע גם כן לשאול שאלה. המקום זה בספר דניאל. כשנבוכדנצר העמיד פסל מזהב וציווה על כל העמים להשתחוות לו, אז דניאל נותן לו תוכחה על זה, שהלכת לעבוד פסל במקום לעבוד את אלוהי השמיים והארץ. אבל זה שוב, זה קורה אחרי שיש דניאל בבית המלכות. כלומר, כשיהודי מגיע לשם, אז הוא כבר אומר. אבל לפני כן לא, לא אומר. כן, מה אתה אומר? מה הסיבה להבדל הזה? מדוע לפי ההלכה אומר מותר בישראל נחשב לאנוס, ואומר מותר בגוי נחשב למזיד? תשובה, בגלל שההחמרה בענישה היא פונקציה של סבירות העבירה. הסבירות שיהודי יחשוב שרציחה היא מותרת, זה כל כך נמוך, שגם אם זה קורה, זה נקרא מילתא דלשכיחא, לא גזור ברבנן. כמו דבר לא שכיח, התורה או חכמים לא גוזרים. לכן, אז בשביל מקרה יוצא דופן, אנחנו לא נפעיל עונש מוות. מה שאין כן אצל אומות העולם, שזו חברה אלימה ומושחתת יותר, כלומר, השחיתות מצויה יותר באומות העולם, לכן גם התורה החמירה יותר.
גם כמה כל יהודי, מה שעושה, זה לא שיש חלטה, אבל מי שאומר שזה... אז אם הוא ידע
שההלכה
הזאת,
אז
פשוט יגיד כל פעם שהוא לא ידע,
והוא
פשוט
יפסיכם
לבד,
כל פעם יבשרו לו. לא. מה זה כל פעם? כי הרי פעם אחת אחרי זה הוא כבר יודע. אנחנו יודעים שהוא יודע, אמרנו לו. יתרנו בו, נכון? כן, בבקשה.
למה זה מפתיע שהרמב"ם מביא את הדוגמה השלישית?
לא, למה זה מפתיע שהרמב"ם מביא את הדוגמה השלישית? פעם זה מסיבה פשוטה. יש שלוש עבירות. חמורות ביותר בכל התורה כולה, שעליהם יארג וליעבור, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אז אם אתה מביא דוגמה מגילוי עריות ושפיכות דמים, יתבקש שתביא גם עבודה זרה. כן.
אז בעולם השלישי, למשל, שאנשים לא מושכלים ולא יודעים על מנת היחוד, אי אפשר לבוא אליהם בטענות על עבודה זרה. כמו בעולם הערבי אפשר?
בדיוק. כלומר, ברגע שהוא יודע, אז כבר אפשר לבוא אליו בטענות. יפה מאוד. טוב, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך לעבר פרק כ"ח, פסוק כ"ח, סליחה. בפרק כ"ב, פסוק כ"ח. מלאתך ודמעך לא תאחר. בכור בניך תיתן לי. טוב, מה זה מלאתך ודמעך? מדובר על תרומות. כן, תרומות ומעשרות, מלאתך ודמעך לא תאחר. מה זאת אומרת לא תאחר? תגיד, צריך להגיד, תיתן. אלא הכוונה שדברים שנקצרים, כגון חיטה, שעורה וכדומה, האדם יכול לשמור את זה הרבה זמן אצלו בבית, ואז הוא מעכב את התרומה אצלו, כי זה לא מתקלקל. כן, חיטה זה לא דבר שמתקלקל, שמן זה לא מתקלקל. ולכן, יין, לכן היה מקום לומר, יש לי זמן עד שניתן את זה לכהן. אומר הכתוב, מלאתך ודמעך לא תאחר. בכור בניך תיתן לי. מה הקשר בין מלאתך ודמעך לבין בכור בניך?
נראה לי שגם
מלאתך זה נותן את הלפחות,
זה מה שיוצא ראשון.
יפה, יפה. כלומר, מה שיוצא ראשון. הדבר הראשון צריך לתת אותו לקדוש ברוך הוא. אז גם בתבואה, גם בילדים. כמו שמילאתך ודמעך לא תאחר, כך גם בכור בניך תיתן לי. כן.
למה זה הולך רק על שכר יתר הניקיון? עניין
בכורה? שאלתך לכאורה לא קשורה, לא קשורה לעניין. אתה שואל, מדוע המצוות בכור, כן? הקדשת הבכור, זה בשכרים ולא בנקבות. כי אתה שואל על פרט בדיני בכורות.
לא, כי כל ביקורים, אתה נותן לי כל הביקורים, אתה נותן גם ביקורי, לא יודע מה, בבדך. מה זה משנה אם זה שכר או נקבה? זאת השאלה שלי. למה זה לא קשור לעניין?
אני מוכן לענות על השאלה, אבל אני רק אומר שבכל זאת זה פרט בדיני ביקורים. אף על פי כן אני אענה, כן? הבת הבכורה, היא לא באמת שלך, כי היא עתידה להתחתן. היא תצא מהמשפחה. זה הכוון. מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. מה המשמעות של בכור בניך תיתן לי? מה זה לתת בכור? לתת אותו לכהנים? זה הלכה, ככה לוקחים בן בכור, נותנים אותו מתנה לכהנים? אז מה זה תיתן לי? אז זה לא נקרא תיתן, אתה אומר שהוא שייך לכהנים מלכתחילה. עד רבה, אתה אומר שצריך פדיון, משמע שהוא השייך עוד לפני כן, למה זה תיתן?
משרת
שם. מה, אז הבכורות צריכים להיות משרתי השם? איך? איך?
כמו שהיו הלווים.
כן, מה זה כמו שהיו הלווים? רגע. אני תראה לסים שיש פה בחדר הזה כמה בכורות. האם הבכורות שנמצאים בחדר הזה זוכרים שהם אי פעם ניתנו כמתנה לשרת את השם?
עד שהורידו את זה מהם ונתנו את זה ללוויים, הם היו אלה שצריכים...
אתה אומר כך, העבודה הייתה בבחורות. הם עבדו את השם לפני שהיו כהנים, אז אתה אומר בעצם שהפסוק הזה מדבר על הלכה קדומה שהתבטלה. כן? ככה אתה אומר. זה באמת קצת חידוש, כי אני צריך להגיד שבכור בניך תיתן לי יתקיים עד חטא העגל. זאת אומרת, אם הפסוק הזה נאמר במעמד הר סיני, זאת אומרת, פחות או יותר בוו זין חטא בסיוון, בעצם ההלכה הזאת התקיימה עד י' זין בתמוז, ואחר כך התבטלה. זה אפשרות, אני לא אומר שלא, רק מה שיש פה, צריך להבין שבאמת זה פירוש ארכאי קצת לפסוק. כן, בבקשה. הם בחורים לשם, אז מה זה, הם שייכים לשם, אז מה זאת אומרת תיתן לי? לאיך אנחנו נותנים בחורות? היה צריך להיות כתוב תבדה, בחור בניך תבדה, זה מה שהתבקש, נכון?
לא.
למה? כלומר, אתה אומר ש... אז אתה אומר שזה לפני חטא העגל. כלומר, לפני חטא העגל אתה נותן אותו, אבל אחרי חטא העגל אתה פודה אותו. טוב, זה חידוש יפה. עכשיו, אני אז... נגיד שאני מקבל את, את ההסבר שלך, מה המשמעות, באיזה אופן אני נותן אותו?
לעבודת המקדש.
אתה אומר שהוא הולך לשרת שם. כן, זה הסבר אחד. בוא נבדוק את הסבירות של הפירוש שלך לפי פסוק כ"ט. כן תעשה... לשורך, לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. איך נותנים אותו? בשחיטה. נכון? מה זה, איך אתה נותן את השור ואת הצון?
אתה נותן, אתה מוסר את החבל של השור, נותן אותו לכהן, והכהן מחזיק את החבל של השור, וזהו, השור אצלו. עושה משיכה וזה אצלו, מי דיבר כל שם?
כן? זה, אתה אומר שפה לא כתובה שחיטה ולא כלום. אם כי, בפרשת אמור, בספר ויקרא, כתוב שור או כסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, וביום השמיני ירצה לקורבן אישה לשם. שם כתוב מפורש. שהמשמעות של ההלכה הזאת, שביום השמיני הוא כבר ראוי לקורבן. זה ספר ויקרא, תגיד לי. בספר שמות לא כתוב. הפסוק ההוא פרשת אמור, איך אתה מבין אותו? שהכוונה שלוקחים את הכבש או את העז, ורק מיום השמיני ללידתו אפשר לעשות אותו קורבן.
נכון, זה בא לבית הכלל של כל הבכורות לבהמות בלבד, לשחיטה.
שם לא נאמר שחיטה,
זה בא למעט שמה, לא הבנתי.
שבמקום כל הביקורים לשחיטה, רק הבהמות לשחיטה.
רגע, אתה אומר שזה בא למעט, זאת אומרת, מפרשת אמור, למדתי שרק בבהמה יש שחיטה, ולא בשאר בכורות. כלומר, לא באדם ולא בפרות. מה? טוב, בכל מקרה כתוב כאן שורך צונך. גם פה, פסוק כ"ט אצלנו, כתוב, כן תעשה לשורך לצונך. לא כתוב ג'ירפתך או משהו כזה.
בסדר, אז הפסוק כאן הוא בא ללמד על שחיטה, אבל פה לא מדברים על שחיטה.
פה לא מדובר על שחיטה, אתה אומר. אלא מה? אז מה המשמעות פה של ביום השמיני תיתנו לי, שאני לא יכול להקדיש אותו לכהן לפני יום שמיני? כלומר, לפי דבריך, יש פה הלכה שהיא אגב חדשה, כי באמת זאת לא ההלכה. לפי דבריך, אי אפשר להקדיש בהמה שנולדה היום. נכון? זה מה שאתה אומר?
היום?
נגיד, יש לי כבש, נולד היום, או אתמול, ואני רוצה להקדיש אותו לכהנים, רוצה להקדיש אותו למקדש. לפי דבריך אני לא יכול, כלומר, כי ככה אתה מפרש את הפסוק. ביום השמיני תתנו לי, רק ביום השמיני אתה יכול להקדיש אותו.
אתה יכול להקדיש אותו, אבל ביום השמיני אתה יכול לתת אותו.
מה זה להקדיש בלי לתת?
כתוב, לא תתנו ביום השמיני.
מה זה לתת אותו? מה זה לתת אותו? לתת אותו זה להקדיש אותו. אז לפי דבריך יש פה הלכה חדשה, והיא שעד יום השמיני אי אפשר להקדיש את הבהמה. זה אותו דבר, לתת בהמה לשם או להקדיש אותה זה אותו דבר.
למה? נתינה זה פעולה ממש.
אתה אומר, המסירה, אתה קורא נתינה, אתה אומר זה המסירה. זאת אומרת, אני צריך במשך שבעה ימים לשמור את העז אצלי בבית, לדאוג להאכיל אותו, כי למרות שהוא כבר הקדש ואסור לי להשתמש בו לפי זה, אני עוד לא יכול לתת אותו לכהן. למה? כי צריך שהכהן יתחיל לטפל רק בבהמה בת שמונה ימים לפחות. זה מה שאתה אומר, נכון? כן, אתה אומר שהוא יהיה עם אמו עד יום השמיני, ואחרי זה, כן. כלומר, זה הפירוש שלך. בסדר? אגב, אני לא אומר שאי אפשר ככה לפרש את הפסוק, אני רק אומר שההלכה לא אומרת כך. כן? מה אתה אומר?
תן לי איזה פדיון.
ת, תתנו לי פירושו לפדות, זאת אומרת, זאת אומרת שאני יכול לפדות את, את הצון?
לא, אחרי שאני פודה את זה, אז אני אתן את זה שבפניות.
את זה, מה זה את זה?
הבכור
של האדם?
כן.
אני עכשיו, אם שמת לב, אני מנסה להבין את פסוק כפתת. אתה מסביר לי עכשיו את פסוק כפחת. אני עכשיו דילגתי לרגע, לרגע אחד לעבר פסוק כפתת, ואני רוצה להבין מה זה תתנו לי בפסוק כפתת. כן. לא, זה הוא אמר שתתנו לי זה להקדיש אותו. אני לא אמרתי את זה. כן, בבקשה.
אתה עכשיו שמישהו יכול אולי ללמוד מהתורה שבעצם העניין של הבחור הוא דבר שתורה רוצה ללמיד אותנו שהוא אולי מישהו חשב שבחור הוא הכי טוב, התורה מלמד אותנו שזה לא ככה.
למה? איך התורה מלמד אותך שהבחור הוא לא הכי טוב? יא רבה, אם אתה נותן אותו, סימן שהוא הכי טוב. כן, אבל אם אתה נותן לשם, סליחה, אבל אתה לא תיתן לשם דבר שהוא לא באיכות, נכון? לקדוש ברוך הוא אני נותן את הכי טוב. אז אם כתוב כאן שבכור בניך תיתן לי, משהו שאני נותן את הכי טוב. כן, בבקשה. רצה להגיד משהו? לא. טוב, לכן אני אומר שאני מציע שתיתנו לי גם כן להסביר. אנחנו פשוט מתחמתים. פשט הכתוב אומר, בכור בניך תיתן לי, בפסוק כ"ח, הרי כתוב, כן תעשה לשוחה לצונך שבעת ימים מימו, ביום השמיני תיתן לו לי, ושם ברור שזו שחיטה, אז בכור בניך תיתן לי, הכוונה שתקריב אותו.
אבל למה זה בא שזה שחיטה?
איך אני יודע שתיתנו לי בפסוק כ"ח זה שחיטה?
יש... אני מביא את הדוגמה מפרשת
אמור. אני מביא פסוק מפרשת אמור, שהוא הוכחה מצוינת.
לא כתוב גם שחיטה, כתוב... יהיה קרבן להשם, קרוב להשם,
קורבן להשם, ואתה אומר הכוונה להיות קרוב להשם. כלומר, אתה אומר לכבש החמוד הזה, בוא תלמד עכשיו בתלמוד תורה, תניח תפילין, תיתן צדקה, זה מה שאתה מתכוון? מה זה קרוב להשם? מה? סליחה, אני מבין שסליחה, קורבנות זה לא... סליחה, אני מבין שלדעתך, קורבנות זה לא דבר ששוחטים.
לפירוש הזה פה, אתה
מסתמך
על אמור, אז אני חושב שההסתמכות הזו היא לא מדויקת.
אז אתה אומר שבאמור אין הכוונה במילה קורבן לקורבן. אתה אומר שאין המשמעות של המילה קורבן לשחוט. זה נראה לי סותר בערך 47 פסוקים בתנ"ך, לפחות. נכון? אז לכן אני מוכרח להגיד שדבריך אינם נראים לי כלל וכלל. כל קורבן נשחט.
סולת זה לקורבן?
מה? קורבן בהמה נשחט. אבל אנחנו מדברים פה על בעל חיים, נכון?
אבל בן אדם זה לא בעל חיים.
אתה רוצה להקריב אותו בלי שחיטה?
מה, אתה בן אדם?
כן, זה נורא. להקריב אותו חי.
זה בעניין, זה מה שהוא אומר. שקורבן אדם יכול בתלמוד תורה
לא, הוא אמר שהפסוק בפרשת אמור, המדבר על שור או כסף או עז, מדבר על קרבה לשם. זה מה שהוא אמר. אבל סרי רגע, אבל קודם כל, כשאתה באת להגן עליו, הוא לא הסביר כמוך, הוא הסביר את הפסוק בפרשת אמור.
אבל הוא התכוון לבן אדם.
לא, זה לא מה שהוא אמר. לא. עכשיו, אני לפחות יודע להסביר אותו, גם כן. אז בואו נחזור עוד פעם. אם כתוב בפסוק כ"ח, בכור בניך תיתן לי, משמע שמדובר בהקרבה. עכשיו אתה אומר, לא סביר שיקריבו בני אדם. כן? אני קראתי בספר בראשית, פרק כ"ב, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, והעלהו שם לעולה, ולך לך לארץ המוריה, והעלהו שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. אני רואה את מספר פסוקים לאחר מכן, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. אז אם כן, אברהם כן חשב שיש מקום להקריב בני אדם.
אתה? אנחנו יודעים שהוא טעה. זה לא עלה הליבו של הקדוש ברוך הוא.
אתה אומר שאברהם טעה?
וזה שהוא חשב שיצחק...
אתה חושב שאברהם טעה?
כן.
איך אפשר להגיד דבר כזה על אבינו הראשון? שהוא טעה בהבנת הנבואה?
המציאות הוכיחה את זה. לא טעה בהבנת הנבואה.
המציאות הוכיחה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא לעשות את זה.
למה? גם הקדוש ברוך הוא אומרים גם שלא עלתה על ליבו שישחט יצחק.
אתה אומר שהמדרש אומר שלא עלתה לליבו של הקדוש ברוך הוא. כן, באמת? לא נכון. אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי, אומרים חז"ל, לא ציוויתי זה הבן של מלך אדום, ולא עלתה על ליבי זה עקדת יצחק, יצחק אבינו. עכשיו שים לב, מתי הקדוש ברוך הוא אומר לא עלתה על ליבי? כשהוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. כלומר, אם אחרי שהוא אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, עדיין צריך להגיד לו, אל תעש לו מאומה. אז חז"ל אומרים שאברהם אמר, טוב, בסדר, אז אני לא אשחט אותו, אבל אפשר לעשות לו משהו בכל זאת? איזה חתך, משהו? אל תעש לו מאומה. על זה נאמר, ולא עלתה על ליבי. עכשיו אני רוצה פה להבין את הדברים עד הסוף. כלומר, אנחנו לא יכולים, אם אנחנו באמת רוצים להבין מה פסוקי התורה אומרים, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה הם אומרים באופן ראשוני, ואז אחר כך לראות אם יש מה לשפץ.
אם לא לעשות לו מאומה, זה לא עלה ליבו כאן בחומר, השחיטה עצמה.
כן? לא. אין מזהירין מן הדין. אבל רגע, תסתכלו לרגע אחד, בבקשה, שוב בספר שמות, אבל בפרק למד דלת. פרק למד דלת, פסוק י' ת'. מה? מה אמרת? מה אמרת? יפה, יפה. פרק למד דלת, פסוק י' ת'. כל פטר רחם לי, וכל מקנך תזכר, פטר שור בשה. ופטר חמור, תפדה בסה, ואם לא תפדה, בערפתו. כל בכור בניך, תפדה, ולא יראו פניי ריקם. כלומר, בפרשת כתיסה, נאמר שאת הבכור צריך לפדות. באיזה הקשר? בהקשר של זביחת בכורות הבהמה. נכון? מזכירים לנו, בפסוק י' וכף, שצריך לשחוט את הבהמות, ומיד מוסיפים, אבל פטר בכור אדם, תפדה. זאת אומרת, תפדה אותו ממה?
מה שמסביר
הוא עולת ראיית פנים. אתה יודע, יש לנו כלל, לפני שלומדים רש"י, לומדים את הפסוק. אני שוב חוזר להקשר. ההקשר הוא, צריך לסבוח את הבהמה, ואחר כך אומרים לך, אבל את בכור האדם תפדה. תפדה אותו ממה? מלי זבח? פשוט מאוד. כן, מה אתה רוצה?
מי אמר שזה פשוט עוד פעד
לזכור?
אולי מזכירים את זה ביחד, כי זה כולם
מתחילים
את
הראשונים. למה זה מחייב שזה... מה מחייב שזה לפדות אותו מזביחה?
כן, אולי מתחילים את זה.
אני אגיד לך למה. כי מה שהרשימת המצוות שיש בפרשת כתיסה, זאת רשימה מקבילה למצוות של פרשת משפטים. רק שהרשימה של המצוות פרשת משפטים נאמרה לפני חטא העגל, והרשימה בפרשת כתיסה נאמרה אחרי חטא העגל. אבל זה כאילו אחת באה להשלים את השנייה. פה נאמר בפרשת משפטים, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. אלמלא הפסוק בפרשת כתיסה, היינו מפרשים את הפסוק בפרשת משפטים כזביחה. אלא שהפסוק בפרשת כתיסה אומר לנו הלכה למעשה, לא עושים את זה אלא פודים. עכשיו, אנחנו יכולים עכשיו להבין מהו המקור של ההלכה הזאת. המקור של ההלכה הזאת זה עקדת יצחק. שזה בדיוק מה שנעשה בעקדת יצחק. נאמר לו, ועלהו שם לעולה, אחר כך הוא לוקח את העיל וזובח אותו תחת בנו. אם לעולה זאת לא הייתה כוונה לשחוט, אז לא היה צריך גם לא לשחוט את העיל. אלא הוא שוחט את העיל במקום לשחוט את יצחק. זאת אומרת שהקורבן הוא פדיון לאדם. פשוט מאוד. זה מה שכתוב. כן.
אז מפרשת משפטים עד פרשת כתיסה נולד בכור?
מה עשו בין פרשת משפטים ופרשת כי תישא, כשנולד להם בכור? כן? הם אמרו, זה מעניין, נשחד אותו. אלא מה? הם המתינו, כן? משה יחזור, נחכה. בינתיים עד שמשה חזר. אני רק רוצה לומר שכשלומדים את הפסוק, צריך קודם כל ללמוד אותו בהקשר של הזמן שבו הוא ניתן. בשעה שהוא ניתן, ייתכן שהם תפסו את זה כך. או? כן, בבקשה. אבל זה בדיוק כמו שבזמן שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ועליהו שם לעולה, הוא הבין שזה זביחה. אחר כך הקדוש ברוך הוא, כשהגיע שעת המעשה, אמר, לא, יש איל במקום.
יכול להיות שהם זבחו.
חס וחלילה, זבחו, מה פתאום, חס ושלום. כן, מה אתה אומר? לכן פרשת משפטים לא כתוב תבדה. פרשת משפטים כתוב הדבר האבסולוטי. באופן אבסולוטי יצחק הוא עולה תמימה. הלכה למעשה יצחק פדוי. איך הוא פדוי? בעיל. כן, בבקשה. כן. אתה אומר, אנחנו יודעים שהבכורות היו במקום, היו כהני השם בעצם לפניכם. אז איך הם יכולים גם להישחט וגם לעבוד? נכון? לכן אתה מציע להסביר מה זה שהבכור תיתן לי. הכוונה שהוא עובד במקדש. שזה גם בהסבר אפשרי, מתוך הנחה שיש לנו מקור לזה שהבכורות עבדו. או שהם היו אמורים לעבוד, אבל אני צריך מקור לזה. מה הוא? בתורה אני רוצה. מקור בכתוב. נכון. זאת, כן, אבל זה משתמע, זה לא כתוב מפורש. בכלל יש לי בעיה אחרת, אני רוצה פה להעלות נושא קצת לא נעים, אבל תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. והאמת האהובה מכל. איך יכול להיות שב-60 ריבו יש רק 22 אלף בכורות? 60 ריבו. איך יכול להיות שיש רק 22 אלף בכורות? איך? זה אומר שבכל משפחה היו 16 ילדים, לפחות. לא, ה-60 ריבו זה לא כולל את הערב רב. בסדר, אז בני ישראל התרבו, אבל 16 בכל משפחה? לא סביר. מה אתה אומר? חז"ל אומרים שלא התערבו ביניהם גויות.
הרוע היה משתמש בבחורות ולהגשים.
ככה אתה אומר. אז זאת אומרת שרק הבכור מהאישה הראשונה נספר. כן, האמת היא שהתלבטו בזה מאוד המפרשים. יש כל מיני השערות, חלק מהשערות דומות למה שאתה אומר. או שמה נאמר, שכיוון שאבותינו היו במצרים, בממתת שערי טומאה, ועבדו לאלוהי מצרים, אולי עשו גם את כל תועבותם. ואחת מתועבותם, שהיו מקריבים את בכוריהם. לכן לא נשארו הרבה. אגב, יש לזה פסוק מפורש ביחזקאל. כן. כל הבן הילוד, אבל למה לאו דווקא הבכורות? אבל לאו דווקא הבכורות. אם כל הבן הילוד, אז כל הבן הילוד, לאו דווקא הבכורות. אלא מה? אני אומר, השערה אפשרית ביותר, שהבכורות במצרים לא שרדו. משום המנהג הקלוקל, שאבותינו במצרים נפלו בו. וכפי שכתוב במפורש ביחזקאל פרק כף. מה רשום אני לא יודע, כי אין לי כתב יד של יחזקאל בבית. מה כתוב? זה אפשר לבדוק. בואו נקרא בספר יחזקאל. יש פה תנ"ך, אפשר לקבל לו? אם לא אכפת לך, כן? בואו נראה ביחזקאל. איפה זה? הנה, בפרק כף, כתוב כך דבר מאוד קשה. ויאמרו בי הבנים, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי לא שמרו לעשות אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, את שבתותיי חיללו, ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות הפי בם במדבר, ואשיבותי את ידי, ואעס למען שמי, לבלתי יחל לעיני הגויים, אשר הוצאתי אותם לעיניהם. גם אני נשאתי את ידי להם במדבר, להפיץ אותם בגויים, ולזרות אותם בארצות. יען משפטיי לא עשו, וחוקותיי מאסו, ואת שבתותיי חיללו, ואחרי גילולי אבותם, היו עיניהם. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. מה זאת אומרת שכשכו נתן חוקים לא טובים? אתם לא רוצים את חוקי השם? תלכו לחוקי עבודה זרה. ותמה אותם במתנותם, בהעביר כל פטר רחם, למען השימם, למען אשר ידעו אשר אני השם. כתוב. טוב. מה? לא, אבל כשהם עשו, כשהם חזרו לגילולי אבותם, כך הוא אומר. בסדר? טוב. פסוק למד. טוב, אז הלכה למעשה אני מציע, כל מי שיש לו בכור, בבקשה, לא לשחוט. לא, כי אם הייתה פה איזה, אני לא רוצה שתהיה אי הבנה, כן? שאלתך, אתה שואל, יש לי שאלה לא קשורה לפסוק, אם נולדה בת לפני הבן במשפחה, האם הבן נחשב לבכור? תשובה, שאלתך אינה קשורה לנושא, אבל אנחנו לפני משורת הדין, אנחנו נפריע לשאר הציבור שרוצה להמשיך בנושא, ואנחנו נענה לך שהתשובה היא שלא, הוא לא בכור. ברור. כלומר, אמנם עשיתי לך טובה, אבל אני הזקתי לאחרים, תחשוב על זה. פסוק למד. ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. כן. מה זאת אומרת בשר בשדה טרפה לא תאכלו? אז מה כן תאכלו? זהו, אז הכוונה, בשר בשדה, פה זה עוד לפני שניתנה מצוות שחיטה. אלא הכוונה, תאכלו קורבנות. פשוט, אני מדבר בהקשר של תקופת המדבר, זה המשמעות. לא תישא שם עכשיו, אל תשת ידך עם רשע, להיות עד חמאס. לא תישא שם עכשיו, עזרה שלא לקבל לשון הרע. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב, לנטות. אחרי רבים להטות ודל לא תהדר בריבו. אם נשים לב לפסוק ג' ופסוק א', אנחנו נראה שא' וג' מדברים על דיני בית משפט, נכון? זה נאמר בית המשפט. להיות עד חמאס. איפה יש עד? מה? רק רגע. פסוק א' מדבר בעניינים שנעשים רק בבית הדין, כי הרי איפה יש עדות? עדות זה בבית הדין. פסוק ג' ודל לא תהדר בריבו, גם הוא נאמר במקדש, בבית דין. מכאן אני למד שגם פסוק ב' מדבר בענייני בית דין. ברור? מה שכתוב, לא תהיה אחרי רבים לרעות, נאמר בבית הדין. בסדר? שאם הבית דין רוצה, הרוב של הבית דין רוצה לרעות, לא תהיה אחרי רבים לרעות. מה זאת אומרת שהבית דין רוצה לרעות?
לחייב.
לא שהבית דין הוא רע. כן, זה פשיטה. אלא הכוונה, לא תהיה אחרי רבים, כלומר שלא פוסקים לפי רוב הדיינים, כשמדובר לחייב. לחייב מה? לחייב מיטה. כי אם לא, אז איך נפסוק בבית דין? לא לפי רוב, אלא לפי מה? מה? אז מה, שכולם? אז כמו שיהיה ללא כל יוצא מן הכלל. כן, אבל אז יש פה בעיה. למה כתוב אחרי רבים לרעות? לא תהיה אחרי רבים בכלל. לא תהיה אחרי רבים בכלל. אם אתה אומר שצריך שכולם יסכימו. אלא איפה זה שכתוב לא תהיה אחרי רבים לרעות? משמע שבדרך כלל אנחנו כן הולכים אחרי רבים. אבל לא לרעות. בדרך כלל כן. כלומר, אתה אומר לרעות...
בדיני כולם, כל הדיינים מסכימים לזה.
כן. כן. כן, ככה היה אפשר להבין. אמנם ההלכה הבינה את זה אחר, דווקא שאם שלא תהיה אחר רבים רגילים, כלומר שבדיני נפשות לא מספיק רוב של אחד, צריך רוב של יותר מאחד, כלומר רוב של שניים. כן? כלומר צריך שיהיו שני דיינים יותר מאשר המחייבים, מאשר המזכים. כן, מה אתה אומר? ההקשר של הפסוק זה ההתנהגות של בתי המשפט. זאת אומרת שלא פוסקים הלכה לחייב מישהו בדיני נפשות על פי רוב. אלא על פי מה? אז ההצעה שלו זה על פי כולם. זה צריך שכל הדיינים יסכימו ללא יוצא מן הכלל, אם כי באמת לפי ההלכה דווקא כשכל הבית דין מחייב, אז פותרים. יש הלכה כזאת. אם כל הבית דין מחייב, אז פותרים אותו. מה? בגלל שצריך שיהיה עדה מצילה ועדה שופטת. כן? כתוב, ושפטו העדה והצילו העדה. אז אם אין מי שמציל, אז הוא פטור. כן. מה עושים לו בגלל כזה? הוא יוצא מבית הדין, אחר כך המלך מטפל בו. אם המלך יראה, אלא נכון. כן? כלומר, כי זה לא שפיטה. כלומר, כולם מחייבים, זה לא נקרא לשפוט. לשפוט זה תמיד לראות את הצד האחר. חייב להיות שבתוך כל הדיינים יהיה אחד שיחשוב הכיוון ההפוך. כן, אבל לפי איזה בית דין? לא, לא, אבל אם... אתה צודק. אבל אם במהלך ההצבעה כל הדיינים חייבו אותו מיטה, ללא יוצא מן הכלל, אז לא היה פה שפיטה לטובה. לא הייתה פה שפיטה לטובה, זה לא משפט. לכן במקרה כזה, בית הדין פותר אותו. בסדר? אז זה מה שקרה לוטי, אבל דווקא לוטי אחרי רבים לראות, הכוונה שצריך רוב יותר מן הרוב הרגיל, שבדרך כלל אחרי רבים להטות. כלומר, בדרך כלל מספיק אחד כדי לפסוק את הדין לטובה. אבל אם זה לרעה, אז צריך יותר מרבים הרגיל, זאת אומרת עוד אחד. בתי המשפט היום, אני לא יודע מה הם עושים. בתי המשפט היום, אני אגיד משפט חמור. הם לא שופטים. בסדר? לצערנו הרב. אבל אין שם, אי אפשר לסמוך. איך למדנו שזה דיני נפשות? כתוב לרעות. מהו הרע שאתה יכול לעשות למישהו? כן? זה להמית אותו, כן. ולא תענה על ריב לנטות. מה זה לא תענה על ריב? אחת מהדרשות, יש פה ברשי דבר פשוט. אם ישלחה דבר למשפט, לא תענה לנטות לצד אחד ולסלק עצמך מן הריב. אלא יבד אותו להמיתו. כן? אבל אני אומר לישוע על אופניו כפשוטו וכך פתרונו. אבל יש גם... פירוש אחר, לא תענה על ריב, על הגדול שבבית דין. כלומר, כששואלים את הדעה של הדיינים, אז אף בית הדין קודם כל פונה אל הקטן שבדיינים, ואחרי זה הוא פונה אל הגדולים ממנו. מדוע? כי זה לא יפה לענות על הגדול. לא תענה על ריב, אז מה זה ריב? זה הגדול. למה ריב זה הגדול? אתה אומר, זה אותיות רב, נכון? כי כתוב רש בית, במקום רש יוד בית, כתוב רש בית. איפה יוד? איך כתוב? תסתכל בפסוק בבקשה. בסדר? כתוב רש בית, בעוד שבדרך כלל ריב כותבים רש יוד בית, כתוב כאן רש בית. אז מה אתה אומר? רב. רב פירושו הגדול. נכון?
יותר גדול.
היותר גדול. כן, רב זה בארמית. רב פירושו גדול. נכון? זה לא בעברית.
למה? רב
מלחה. רב זה הרבה שם. בעברית רב פירושו מרובה. בארמית רב פירושו גדול. מה? רבה. רבה זה גדול. האמת היא שיש מחלוקת בין המסורת הספרדית למסורת האשכנזית בזה. הרבנים נקראים אצל האשכנזים בשם רב. כן, רבי. רבי יהודה, רבי נתן, רבי מאיר. אצל הספרדים נקראים ריבי, נכון? ריבי נתן, ריבי יהודה וכו'. מאיפה זה בא? אומר הרשב"ץ, רבינו שמעון בן צמח, מפירושו למסכת אבות, נקרא מגן אבות, הוא אומר שהספרדים אומרים ריבי בתור קיצור של המילה ריבון. ריבון, אז הריבון שלי, ריבי. מה שאין כן אצל האשכנזים, שזה בא מן הארמית, רבה, אז רבי, הרב, כלומר הגדול שלי, רבי. עכשיו, לפי הפירוש הספרדי, זה הרבה יותר פשוט הפסוק. לא תענה על ריב, זה השם של הרבנים. קוראים להם ריב, משון קיצור של ריבון. לנטות. אחרי רבים, להטות. מהפסוק הזה, אחרי רבים להטות, למדנו כללים חשובים. בשאלות ותשובות של הראש, רבנו אשר בן יחיאל, הוא אומר שמזה למדנו כלל, שבכל ההחלטות הציבוריות, הולכים לפי רוב הציבור. זה אחד המקורות ההלכתיים למשטר הדמוקרטי, שהולכים אחרי הרוב, אחרי רבים להטות.
מה זה
נושא שאלה ציבורית? מה? למשל, יש איזה, צריך להחליט, האם בונים מועדון או לא בונים מועדון? אז עושים הצבעה בין התושבים, הרוב קובע. איפה זה כתוב בתורה? שהרוב קובע. אולי החלק שלא רוצה לבנות יגיד, אנחנו לא משלמים. אנחנו לא היינו בחברה. מה?
זה מחויב
מציאות, אתה חי
בחברה, אין חברה.
למה אני מחויב? זה, יכולתי להגיד, תשמע, כל מי שרוצה לשלם, ישלם, והמיעוט שלא רוצה, לא ישלם. וגם יהיה רשאי, כלומר, אז יהיו רשאים גם להגיד, אתם לא משתמשים במועדון. לא רציתם לשלם, זה לא שלכם.
זה לא חיים חברתיים.
למה לא?
זה יציאה
מסדר החברתי. למה? אפשר לקבוע סדר חברתי אחר. שבסדר החברתי, כל החלטה מתקבלת על דעת אלה שמקבלים אותה, ואלה שלא קיבלו אותה הם מחוץ למשחק. היה אפשר לעשות את זה. זאת שאלה ששאלו את הראש. את הראש שאלו את זה, כי היה איזה מס בזה אחת הקהילות שרצו להטיל, והיה חלק מהציבור שלא רצה, ואז שאלו את הראש אם אותו חלק של הציבור חייב לשלם, כיוון שלא מצאנו בתורה מקור לזה שמחייב אותם. על זה ענה הראש, על פי הפסוק הזה, אחרי רבים להטות, שזה מחייב את כולם. עכשיו, הדבר הזה הוא חידוש עצום, אם אתה מבין, במונחים תלמודיים. כי בתלמוד, הפסוק הזה לא נאמר על החברה. הוא נאמר על בית הדין בלבד. ברור? וגם רואים שזה פשט הפסוקים. כלומר, יש פה חידוש של הראש, להרחיב את כוונת הפסוק, לכל חיי החברה בכלל. בסדר? בבקשה.
זה כפוף לכך שהחברה מחליטה לעשות משהו לפי התורה?
אתה שואל האם זה כפוף לזה שהחברה עושה משהו על פי התורה? לא. אלא הכוונה שהיא לא עושה משהו נגד התורה. אבל לא כל דבר שהחברה מחליטה הוא על פי התורה. למשל, לבנות מועדון או לא לבנות מועדון, זה לא על פי התורה. זה גם איסור. אבל גם אם לא יבנה את המועדון, לא עברתי על שום איסור. אבל אם החברה מחליטה לעשות דבר שהוא נגד הדין, אז זה נאמר, לא תלך אחרי רבים לרעות. כן, לפי ההלכה,
אוקיי.
למה אתה כן חייב?
אבל זה מועדון שזה נגד התורה.
מי אמר שהמועדון זה נגד התורה? מועדון זה נגד התורה?
לא.
מועדון זה נגד התורה? מה?
דיסקוטק, אני מדבר מועדון דיסקוטק.
אני אמרתי דיסקוטק?
לא, אני מדבר.
אתה דיברת על דיסקוטק. אבל אני דיברתי על מועדון. במועדון זה מאוד נחמד, אפשר לעשות בר מצוות, אפשר לעשות חוג, אפשר לעשות הרצאה, מה שאתה רוצה. אפשר לעשות פעילות לבני עקיבא, איזה דברים. אני דיברתי על דברים טובים. כן. מה? דבר.
מהפסוק הזה, הדמוקרטים מוצאים לגיטימציה לשלטון הדמוקרטי.
אכן, זה בדיוק המקור, זה אחד מהמקורות ללגיטימיות של השלטון הדמוקרטי. לפי ההלכה. זה כן נכון, למה זה לא נכון? זה הלכה מפורשת, שהדמוקרטיה מחייבת, יש לה דין מלכות. כמו בכל דבר, יש לו גבולות, כמו כל דבר. כיבוד אב ואם, זה דין דאורייתא? זה דין דאורייתא. זה לכל דבר? לא. אז גם דמוקרטיה, יש לזה דין מלכות, לפי ההלכה, לכל דבר? לא, כמו כל דבר. אין דבר בתורה שהוא לכל דבר. מובן?
מה קורה כאשר ההלכה?
אני פעם הייתי במקום הנקרא כפר מימון. היו שם איתי עוד כמה עשרות אלפי יהודים, שבאו לעשות דברים חשובים. וישבתי שם תחת אחד העצים עם כמה תלמידים ממכון מאיר ועם עוד כמה ישיבות. ניגש אליי עיתונאי ואומר לי, תגיד, אתה רב? אמרתי, כן. אפשר לשאול אותך שאלה? כן, אתה יודע, הסגנון הזה, הגס. אז אמרתי, כן. הוא אומר, מה אתה בא לעשות פה? אמרתי לו, אני באתי להילחם בעד הדמוקרטיה. הוא אומר לי, זה לא נכון. אמרתי לו, למה זה לא נכון? הוא אומר, כי אתה רב, אתה לא מאמין בדמוקרטיה, אתה מאמין באלוהים. אמרתי לו, נראה לי שאתה לא צודק. התחלתי להסביר לו, הוא אומר לו, אף פעם לא שמעתי רב מדבר ככה, זה לא נכון מה שאתה אומר. אמרתי לו, אם אתה יודע מראש מה אני חושב, אז למה אתה שואל אותי? הלך. אחר כך ניגש אליי תלמיד ישיבה, ואמר לי, תגיד הרב, למה לא אמרת לו את האמת, שאנחנו בעד אלוהים ונגד הדמוקרטיה? אז אני הבנתי שאנשים לא למדו תורה מימיהם, אם ככה. כי התורה היא בעד דמוקרטיה, מה אני אעשה? הנה, למדנו עכשיו פסוק, אם שמת לב. אחרי רבים להטות, ואומר לך הראש, שהדבר הזה מחייב שהחלטות מתקבלות על דעת הרוב. מה?
הוא לא
משהו
כל
ההנהגה
של
השלטון.
מאיך
זה
יכול לעשות משהו?
כל
ההנהגה של התורה זה לא לפי
דמוקרטיה. אתה אומר שאנחנו רואים שכל ההנהגה של התורה זה לא לפי דמוקרטיה. מניין לך זאת? אני לא מבין. מה כתוב כאן בדברי משה בפסוק ב'? מה? אז הראש לא צודק. זאת אומרת, הראש אומר ככה, אבל אני יודע יותר טוב מהראש, ואני החלטתי שהתורה היא נגד דמוקרטיה.
לא, אבל זה רק בצד אחד.
מה זאת אומרת, זה רק בצד אחד?
לא,
לאורך כל הדרך הכל נעשה בהחלטות דיקטטוריות? איפה ראית את זה?
מה שמשה
אומר, מה? כתוב, אתה יודע, רק שנייה, אתה כל הזמן נעזור, גם לי מותר לדבר. כתוב בתנחומה, הקדוש ברוך הוא שאל את משה, הגון עליך בצלל? אמר לו, ריבונו של עולם, אם הגון לפניך, ודאי שהוא מקובל עליי? אמר לו, אף על פי כן, אני שואל אותך. הוא אומר, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תשאל את בני ישראל אם הם רוצים אותו. אמרו בני ישראל למשה, אם לפניך הגון, לפני הקדוש ברוך הוא הגון, אז למה אתה שואל אותה? הוא אומר, אף על פי כן. ומכאן נלמדה הלכה, מובד בחתם סופר גם בהרחבה, שאין ממנין פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכין בציבור תחילה. כלומר, אתה לא יכול להטיל שום שלטון, שום שררה על ציבור, בלי לשאול את הציבור. זה הלכה. וכאשר ממנים רב שלא מדעת הציבור, למשל אומר חתם סופר, הוא לא רב, כל הפסקים שלו בטלים. ברור? אז זה מה שאתה אומר, שתמיד ראינו שהולכים דווקא לא לפי החלטות דמוקרטיות, זאת מניין לך, כשההלכה אומרת את ההפך הגמור. והמציאות ההלכתית גם מראה את זה כהפך גמור במשך כל הדורות. גם אתה רואה, אפילו כשהשלטון היה מלוכני בישראל, לא היו ממנים את המלך בלי לשאול את הציבור, אם הם מעוניינים או לא. וכל פעם שמלך מת, אתה רואה, עם הארץ, כלומר דיינו, נציגי הציבור, הם אלה שהמליכו את המלך הבא. סוגיה משלמה במסכת ראש השנה, דף ב', שלגבי מלך, שאומלך בלמד באדר, כן, שברגע שמגיע א' בניסן מונים לו שנה שנייה, והגמרא אומרת שמה מדובר, שנמנו להמליכו בלמד באדר ולא ימליכו עד א' בניסן. אז נמנו להמליכו, מה פירוש נמנו להמליכו? משמע שיש מישהו שמחליט על זה.
שאול ודוד,
אותו דם שאול ודוד, כן, השם ימליך וזהו, בלי לשאול את העם. העם ביקש, העם ביקש, ואחר כך כתוב, ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. כלומר, היה צריך שתהיה גושפנקה של העם כדי לקבל את שאול. כן. מה קורה אם שלטון דמוקרטי אומר משהו נגד התורה? על פי הרוב. יברואים שיש חוק. נגד מה? כשרות. א', אני הבנתי את השאלה הזאת גם בפעם הראשונה מתוך שלושת הפעמים ששאלת. ב', מה התשובה? תן לי, למה שאני אענה תמיד? תענה אתה. מה התשובה? אני אשאל אותך שאלה. לפי ההלכה, אני צריך לעשות מה שאבא שלי אומר? רגע, אני שואל אותו. זאת אומרת, יש דין דאורייתא, שאני חייב לכבד את אבא שלי, ואם הוא אומר לי לעבור עבירה, אני לא עושה, נכון? לא בגלל זה, אין מצוות כיבוד אב ואם בתורה. אז כמו כל דבר בתורה, כל דבר יש לו גבולות. אין דבר שהוא לכל דבר. אז גם החלטה יכולה להיות חוקית ודמוקרטית כמה שאתה רוצה, אם היא לא מוסרית, נגד התורה וכו', לא מקיימים אותה, זה פשיטה. לא בגלל זה זה אומר שאין ערך לשלטון הדמוקרטי לפי ההלכה. יש ערך לשלטון הדמוקרטי לפי ההלכה, ויש לו גבולות כמו כל דבר. אגב, אם השלטון הדמוקרטי לא היה לו דין מלכות לפי ההלכה, אסור לצאת למילואים ואסור לשלם מס הכנסה. אסור לצאת למילואים ואסור לשלם מס הכנסה, כי ברגע שאני יוצא למילואים אני רוצח, וברגע שאני משלם מס הכנסה אני גזלן. נכון? מי מתיר לך לצאת למילואים ומי מתיר לך לשלם מס? זה רק בגלל שיש למדינת ישראל דין מלכות, ומדינת ישראל, כמה שאני יודע, יש לה שלטון דמוקרטי, פרלמנטרי. מה? יש רבנים גדולים שטועים בזה, זה נכון, אבל ההלכה היא לא כך. הנה, בשאלות ותשובות יחווה דעת, בחלק חמישי, כתוב שם במפורש שאסור לגנוב את מס הכנסה, משום שיש למדינת ישראל דין מלכות, והוא מביא לכך מקור מעניין, הוא כותב כמו שכתב בשאלות ותשובות משפט כהן, רק הוא שכח לציין מי המחבר. הרב קוק, כן. מנשה שואל, נשים אינן יכולות, לא כתוב כך, נשים אינן יכוליות להעיד, איפה כאן הדמוקרטיה? אישה שראתה רצח לא יכולה להרשיע את הרוצח, אפילו 10 נשים. נשים. עכשיו, כן, אתה שואל, איפה כאן הדמוקרטיה? אני פשוט לא מבין בכלל את השאלה. אני פשוט לא מבין את זה. השאלה, מי קשר לעדות או מי פסול לעדות, איננה שאלה לגבי הטיב של המשטר, אם הוא דמוקרטי או לא. יש משטרים דמוקרטיים, שמשל בהם ילדים לא יכולים לבחור. שמת לב לזה? ילדים לא יכולים לבחור. איפה כאן הדמוקרטיה? או יש מדינות שבהם גיל הבחירה, הוא 18, ויש מדינות שבהם גיל הבחירה הוא 22. יש מדינות, כלומר היו הרבה מדינות עד מלחמת העולם השנייה, שבהם לנשים לא הייתה זכות בחירה, ואף על פי כן כל המדינות האלה היו נחשבות עם מדינות דמוקרטיות. כלומר, זה שיש קריטריונים להשתתפות בעדות או בבחירה וכדומה, זה לא קשור בכלל לטיב הדמוקרטי של המדינה, אלא לאופייה של אותה דמוקרטיה. ולכן אני מבין כלל וכלל את השאלה. אבל השאלה היא נובעת ממשהו אחר. היא נובעת מזה שבימינו נחשב לדמוקרטי כל מה שליברלי. ומה שלא ליברלי איננו דמוקרטי. זה בלבול במושגים. שאלה נוספת. אחרי רבים להטות, זה צד מסוים בדמוקרטיה. האם התורה היא בעד דמוקרטיה באופן גורף? כאן אני צריך להרחיב יותר. יש ג' עניינים השייכים למושג דמוקרטיה. לצערי הרב, במדינת ישראל לא לומדים את זה, משום שאין תרבות דמוקרטית אמיתית במדינת ישראל. אבל הגיע הזמן קצת ללמוד אזרחות על באמת. כי מה שלומדים היום בשיעורי אזרחות בבתי ספר, זה פשוט שקר גמור. מספרים שמדינת ישראל היא דמוקרטית, כשמצד האמת היא לא. אבל אני רוצה להסביר למה הכוונה. הדמוקרטיה מציינת משטר, ב' היא מציינת ערכים, ג' היא מציינת תרבות. המשטר הדמוקרטי, מבחינת ההלכה, יש לו דין מלכות. פשוט. ערכי הדמוקרטיה, יש מקום לדיון. תרבות הדמוקרטיה, מה שהיום מכונה תרבות הדמוקרטיה, התורה בגדול היא נגד. כי היום מכנים דמוקרטיה כל מתירנות. דהיינו. אם אתה בעד נישואים הומוסקסואליים, אז אתה דמוקרט. אם אתה נגד, אתה אנטי-דמוקרט. כשאין לזה כל קשר מצד האמת. כלומר, מבחינה לוגית אין פשוט שום קשר. השאלה על פי איזה ערכים הציבור רוצה שחוקים יתקבלו. הדמוקרטיה היא צורת משטר שבו חוקים מתקבלים על פי הרוב, על ידי נציגות פרלמנטרית או משאלי עם וכדומה. זה מה שנקרא דמוקרטיה. איזה ערכים באים לידי ביטוי בבחירות האלה? זה לא קשור לעניין בכלל. עכשיו, אם נגיד שהתורה היא מתירנית, אז היא לא מתירנית. אין מה לעשות, היא לא מתירנית. אבל האם בגלל זה נגיד שהיא לא דמוקרטית? אני לא חושב שזה נכון, כלל וכלל. אז זה נושא שבו צריך ללמוד הרבה, אולי כדאי אפילו לעשות בו, לעשות בעניינו סמינריונים שיבררו את הדברים האלה. אני מציע אולי במסגרת תנועת זהות של מכון מאיר. אתה שומע, יראל? זה יכול לעניין אותך. לא, יראל רואה אותי עכשיו במסך. כן. בבקשה.
אז כמו שיש חוקר בצדובין שמגבילה...
אריה, אריה, אריה. יש פה... השואל בלעם, באמת, כל הכבוד. השאלה אינה קשורה לשיעור, אבל מעניינת אותי. איך יכול להיות שאתון מדברת? בקשר לפרשת השבוע כמובן. אני רוצה על זה להגיד את דברי רבנו יוסף אבן כספי. רבנו יוסף אבן כספי היה יהודי מאוד מיוחד, רציונליסטי מאוד, פילוסופי מאוד. אז מישהו התווכח איתו, היה ויכוח בין המפרשים באותם הימים, האם האתון של בלעם באמת דיברה או לא באמת דיברה. אז היה שם אחד שממש תקף את רבי יוסף אבן כספי, אמר לו, תגיד, אתה מאמין שהאתון דיברה או לא? אמר לו רבי יוסף אבן כספי, כשאני שומע אותך אני מאמין שכן. טוב.